בעבודות הייטק חרדיות, מתפרנסות, מרוויחות שליש מאשר עמיתותיהן החילוניות שעובדות באותה עבודה.
שלום לכן ולכן, מאזינות ומאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לעוד מפגש במסגרת הפודקאסט מה לעשות עכשיו. הפעם נשוחח ידידתי ציפורה גוטמן ואני דני פילק. שלום ציפורה.
שלום דני, שלום לכל המאזינות והמאזינים.
והיום נעסוק בנושא שכל הזמן על הכותרות בצורות זו אחרת, וזה התעסוקה של חרדיות וחרדים. ואנחנו יודעים שהרבה דובר על הצורך להכניס אותם לשוק העבודה, תכף נדבר גם שהרבה כסף הושקע בתהליכים האלה, זה יצר גם לא מעט התנגדויות, וזה הרבה פעמים קרקע פוריה למתקפות ולפוליטיקאים שעושים הון על האימותים האלה, אבל חשוב לנסות להבין את התהליך בצורה יותר מעמיקה, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות היום. אז ציפור, הייתי שמח שאת תתני מין תמונת מצב שמה קורה היום עם הכניסה או אי כניסה של חרדיות וחרדים לשוק העבודה.
אוקיי, הנושא הזה באמת חשוב, כי הוא נושא גם שקשור לקהילה החרדית וגם למרחב הישראלי, והוא משפיע על כולנו גם חברתית וגם כלכלית. למעשה, אם נסתכל במבט היסטורי, אז עד שנות ה-80, או אם נדייק יותר עד המהפך ב-77, אחוז החרדים העובדים היה זהה לאחוז הכללי באוכלוסייה, לאחוז החילונים העובדים לצורך העניין, או כלל האוכלוסייה, זה יותר נכון לומר את זה כך. משנות ה-80, כשהממשלה והקואליציה אפשרה לכוללים לפרוח, הכולל זה מסגרת שאברך נמצא שם מהחתונה שלו, ויש כאלה עד סוף ימיהם, ומקבלים מלגה חודשית שהבסיס שלה הוא מהמדינה, והשאר, אם יש, אז זה פילנטרופיה יהודית בדרך כלל בחול. וברגע שהמדינה אפשרה את המודל הזה של הכוללים, וגם התנתה יציאה לשוק העבודה בגיוס לצבא, למעשה היא הכניסה במדינית הזאת את הקהילה החרדית לתוך הכוללים, ובשנות ה-80 אחוז העובדים הלך וירד. אם אנחנו מדברים עד שנות ה-80, שאחוז החרדים העובדים היה למעלה מ-80 אחוז, אז בתחילת שנות ה-2000, אחוז החרדים העובדים עמד על 40 אחוז. היום אנחנו נמצאים על 50 אחוז, אמנם עלייה מסוימת, אולי אפילו קצת, אפשר לומר, משמעותית בעשור האחרון, אבל כבר היינו קצת יותר מ-50, וירדנו שוב ל-50 אחוז. ש-50 אחוז מהגברים העובדים, זה מאוד מאוד מעט ביחס לאחוז הכללי באוכלוסייה, שעומד על למעלה מ-80 אחוז. אבל כמו שראינו בסקרים האחרונים שהתפרסמו, אחוז הנשים החרדיות העובדות הוא 81 אחוז, שבאוכלוסייה הכללית זה עומד על, הנשים העובדות עומדות על 83 אחוזים, כמעט זהה. וזה נתון מעניין שמצריך, שגם שואל שאלות, דני.
כמובן. והשאלות הן למספר כיוונים, אז שאלה אחת, ולפני שנגיע למשמעויות על שוק העבודה וכו', הייתי שואל לגבי המשמעויות אל תוך החברה החרדית, האם זה משנה את היחסים המגדריים בתוך החברה החרדית?
וואו, זו שאלה מצוינת. זה משנה הרבה דברים. נתחיל ממוקד בשאלה שלך, התשובה שלי היא כן ולא. ואני אתחיל בלא. בחינוך שאנחנו מקבלים, הגבר הוא מרכז הבית, ואיזה, איך שכתוב בחז"ל, איזו אישה כשרה, ועושה רצון בעלה. ואני מכירה הרבה סיטואציות שאנשים עובדות ומפרנסות, עובדות בהייטק ומפרנסות עיקריות, ומוסרות את המשכורת בסוף החודש לבעל, ומבקשות ממנו רשות לקנות בגד או כל דבר חריג שהן רוצות, והן עושות את זה מבחירה. הן יכלו באותה מידה לא לעשות את זה, אבל יש ממש בתודעה העמוקה, זה שהכסף שלי, ולמעשה אני, וששלי שייך לבעלי. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יכולים לראות שינויים גדולים שחלים בתוך המשפחה החרדית, מתוקף זה שהאישה יוצאת לעבוד, והופכת להיות סוכנת שינוי. עכשיו, בתפיסה החרדית הבסיסית, למעשה האישה הייתה אמורה להיות במטבח. כל כבודה בת מלך פנימה, כמו שכתוב במשלי כמדומני. איך נהיה מצב שהגברים יושבים בכולל, בתוך החממה, ואנשים הן אלו שיוצאות לעבוד, רובן בתוך הקהילה החרדית, אבל מתוך אילוצים חלקן גם מחוץ לקהילה החרדית. זה, והאחוזים שפתחנו איתם את הפודקאסט, זה בדיוק הסיפור. ככל שהחרדים הגברים פחות עובדים, מישהו צריך לפרנס, וזה מאלץ לשנות את ה-DNA החרדי של כל כבודה בת מלך פנימה, והאישה הופכת למפרנסת. וכשהיא הופכת למפרנסת, היא פוגשת את העולם שבחוץ, בין עם העולם החרדי ובין עם העולם הכללי, אבל היא פוגשת את העולם שבחוץ, והיא שומעת על החיים שבחוץ, והיא שומעת על התמודדויות של נשים אחרות, היא שומעת לא עלינו טיפה פמיניזם, והיא שומעת דעות ומגבשת עמדות, והיא חוזרת הביתה קצת אחרת. יש כאלה שהרבה אחרת, ויש כאלה שקצת אחרת, אבל אין ספק שמה שקורה בעולם, משפיע על אישה שיוצאת לעולם לעבוד. ושוב, גם אם זה בתוך העולם החרדי, יש איזושהי חשיפה, ולכן אנחנו נמצא גם נשים יותר, אני לא רוצה להגיד דעתניות, כי זה שיפוטי לומר שנשים שלא יוצאות לעבוד הן פחות דעתניות, אבל במסגרת הספציפית הזאת ששאלת עליה, נמצא נשים עם יותר תודעה עצמית, ושיודעות להביע את רצונן ומשאלות ליבן, ובהחלט סוכנות שינוי. אין לי הגדרה יותר טובה.
מעניין. והזכרת גם אלה שעובדות במסגרת החברה החרדית, ואלה שעובדות מחוץ למסגרת של החברה החרדית, והאם התופעה השנייה גדלה בתקופה האחרונה?
צריך לומר שחרדי וחרדית בהעדפה ראשונה רוצים לעבוד בתוך החברה החרדית. אפשר לראות את זה, אני חושבת שבכל ציבור, גם חילונים מן הסתם יעדיף לעבוד עם חילונים וערבים עם ערבים, אנחנו אוהבים את הדומים לנו וזה הטבע האנושי שלנו. באין ברירה, האישה אי אפשר לחיות רק מלגה של כולל, זה לא שייך ויש הרבה ילדים, האישה חייבת לצאת לעבוד ושוב, באין ברירה, היא תצא לעבוד במקום שאינו חרדי, שבדרך כלל, ואני אומרת בסוגריים תמיד, אבל המילה תמיד היא נורא נורא גורפת ואני נזהרת ממילים גורפות, זה יהיה בפיקוח. זה אומר שלמשל, חברת הייטק תפתח את שעריה בפני עובדות חרדיות, תגיע קבוצה של עובדות חרדיות, ואני אגיד משהו שלא נוח לי לומר אותו, אבל אני אשקף את המציאות, יהיה משגיח, גבר, מטעם רבנים של הקהילה, זאת תהיה קבוצת נשים מקהילה זו או אחרת, יהיה פיקוח, אם תשבנה בחדר נפרד, ויהיה מפקח. שיעביר מסרים בינן לבין החוץ, או שלא יהיה את המשגיח הזה, אבל הן תהיינה, או יהיו קבוצה. ואם זה נשים, אז זה תהיה קבוצה שמורה יותר, אם זה גברים, לא יהיה פיקוח עליהם, אבל הם גם, זה לא השתלבות כמו שאנחנו מדמיינים, שהשתלבות והתאמות.
לא, מאוד... אבל... בוא נגיד ככה, במנעד בין בידול מוחלט לבין התמאה, יש הרבה באמצע, והשאלה אם בכל זאת לא נוצרות שיחות ואינטראקציות שלא היו נוצרות ללא המפגש הזה במקום העבודה.
בוודאי שכן, בוודאי שכן. בכלל, המפגש האישי הוא המסיר חומות האפקטיבי ביותר שקיים. ברגע שעובד חרדי, עובד, עובדת, מגיעים למקום עבודה חילוני, אז החברים החילונים רואים שהחרדים לא כאלה מפלצות כמו שתיארת, שתיארו להם, והחרדים רואים שחילונים לא כאלה עגלות ריקות, כמו שתיארו להם, וכל אחד חוזר הביתה ומספר שזה לא מה שחשבנו. ובמפגש בין אישי, רואים כמה רב המשותף, לא אומרת רב על השונה, אבל רב המשותף. ויש נושאים משותפים ודאגות משותפות ותקוות משותפות, ואין ספק שהמפגש הזה הוא מסיר החומות היעיל ביותר, ולכן הוא גם המפחיד ביותר את החברה החרדית.
כן, אפשר לראות, יש איזה מחקר שהתפרסם לא מכבר במכון לדמוקרטיה, ואני לא יודע עד כמה זה קשור רק ליציאה לעבודה, אבל שרואים ירידה, אמנם עדיין קטנה, של ממוצע ילדים למשפחה, מ-6.5 ילדים ל-6.1, וגם רואים, לא רואים שינוי בגיל הצעיר, שזוגות חרדים מתחתנים, אבל כן רואים פער יותר גדול בין רגע החתונה לבין רגע הפיכתם להורים. אז אני לא חושב שניתן להראות שיש איזשהו קשר סיבתי בין היציאה לעבודה לבין התהליכים האלה, אבל יכול להיות שיש השפעות מסוימות.
יש קשר אחד, אז סליחה דני, יש קשר אחד בין ירידה באחוז הילודה לבין הורדת קצבאות הילדים שהוריד יאיר לפיד בהיותו שר האוצר.
קודם כל נתניהו כשר האוצר ואחר כך לפיד, שניהם.
כן, נתניהו בהחלט גם הוריד הרבה מאוד תקציבים לחברה החרדית, אין לי שום הסבר הגיוני למה החברה החרדית כל כך כרוכה אחריו, שאם אנחנו מסתכלים במבט רחב טווח, אין, נדמה לי, שאין מי שיוריד תקציבים לחברה החרדית יותר מנתניהו.
כן, אני מניח שזה עניין של מה בא אחרי זה, ואיזה שינויים היו אחרי זה, אבל את חושבת, את באמת חושבת, כי אני זוכר שכשנתניהו כשר אוצר הוריד את הקצבאות, בניזרי, חבר כנסת מטעם ש"ס וגם שר בריאות לתקופה, אמר משהו שאני דווקא חשבתי שהיה נראה מאוד הגיוני. הוא אמר, אנחנו עושים ילדים בגלל מצווה פרו ורבו, ולא בגלל שמקבלים קצבאות, אז מי שחושב שהורדת הקצבאות תוריד את הילודה, טועה. והאמת שאני חשבתי באותו רגע שזה עושה הרבה, שזה נשמע מאוד הגיוני, ושדווקא הורדת הקצבאות יותר מאשר יביאו להורדת הילודה, יביאו לעליית כמות הילדים העניים.
כנראה שקרה גם וגם. אחד, גם גדל מספר ילדים העניים, אבל בפועל אנחנו גם רואים בגרפים ברורים מתי נוצרה הירידה הזאת. אז יש כאלה שכן לקחו בחשבון שצריך גם להכיל כל ילד שמביאים, וזה לא, אנחנו לא נדבר בשפה של תכנון משפחה, כי זו שפה שלא קיימת בחברה החרדית, אבל כן, נשים, בעיקר בחברות קצת יותר פתוחות בתוך, דיברנו על זה בפודקאסטים הקודמים, שהחברה החרדית 1,200,000 נפש, זה מנעד שלם, רצף שלם של זהויות דתיות, כן?
כן.
ואישה שמרגישה שממש קשה לה, והולכת לרב, באופן פרטני, רבנים מכירים, אפשר לומר תכנון, אני אומרת את זה בזהירות, כי זה לא בדיוק תכנון במובן של באוזן החילוני, אבל מאפשרים לעשות הפסקות ארוכות יותר בין ילד לילד, וזה קיים. זה קיים, ויש הורים היום יש זוגות שכבר מסתכלים על זה, ולא רק במובן של הפרנסה, אלא גם במובן של גוף האישה והיכולות שלה להתמודד עם העול של יולדת ומפרנסת ועקרת בית. בסוף האישה היא הכל, בלעדיה אין חברה חרדית, אין לומדי תורה. היא מחזיקה את עולם התורה היום. איך שלא נסתכל על זה?
ממש מעניין. עכשיו, את לקראת הפודקאסט, את שלחת לי כתבה בדמרקר על מחקר אחר שנעשה במכון הישראלי לדמוקרטיה, שבוחן מעסיקים ועובדים חילוניים במקומות עבודה שיש חרדיות וחרדים מועסקים, יש שם כמה פנים מעניינים, אבל אחד הדברים שמחקר אומר זה שבעצם המעסיקים לא עושים את זה מתוך חשיבות של יצירת מקומות עבודה לחרדים, מתוך
גיוון.
מחויבות חברתית או מחויבות לגיוון, הם עושים את זה מתוך שיקולים כלכליים. ואחד השיקולים הכלכליים, לפחות כפי שמופיע בכתבה המצטטת את המחקר, אני אגב חיפשתי באתר של המכון הישראלי לדמוקרטיה את המחקר ולא מצאתי אותו, אז כנראה לא חיפשתי נכון, פשוט לא מצאתי, אז אני רק נשען על הכתבה. אז מצוטטת שם אמירה שאני חושב שהיא מאוד משמעותית בדיון הכללי על תעסוקה של חרדיות וחרדים, שיש שתי סיבות עיקריות למה מעסיקים מעוניינים להשיג עובדים חרדים, עובדות חרדיות, על אף המורכבות של הנושא, הצורך להכשיר, הצורך לשנות לפעמים קודי לבוש וכו'. ושתי סיבות, אחת היא שהעובדות והעובדים החרדים מאוד נאמנים למקום עבודה, זאת אומרת, לא רואים את מקום העבודה כתחנת
קריירה.
מעבר, כן, למימוש עצמי במקום אחר, אלא אני חושב שכמו שעובדים של פעם, של הדור שלי, של הדור של ההורים שלי, שהיה מקובל שרוב האנשים עובדים במקום עבודה אחד או שניים בכל מהלך החיים, כן? ולא קופצים ממקום למקום. אז הנאמנות, ולנאמנות יש גם משמעות לגבי אופן העבודה, מוסר העבודה, אבל גם לנאמנות יש משמעות, כי אם אני כמעסיק משקיע בהכשרת עובד, ואחרי שנה וחצי, שנתיים, העובד עזב, אז ההשקעה שלי קצת ירדה לטמיון, מה גם שבמעברים יש תמיד איזשהו פער של עבודה פחות מוצלחת. אז זה דבר אחד. והסיבה השנייה שהכתבה ציינה, זה שפשוט משלמים פחות לעובדות ולעובדים החרדים. אז הייתי שמח לשמוע את ההתייחסות שלך לזה.
מסתבר שהנאמנות לא מתוגמלת לפעמים. אז ככה, נתחיל בנאמנות ובנקודה שציינת שהתפיסה של העובד החרדי זה שהוא מגיע לעבודה ולא לקריירה. באמת, האישה החרדית שיוצאת לעבוד, ואנחנו נדבר על נשים כי זה הרוב המוחלט, 81%, 82% מול 50%, רואה את היציאה לעבודה כתכלית, הרבה לפני מימוש עצמי. היא תלך ללמוד משהו שיכניס לכסף, שהיא תוכל לפרנס את בעלה, את הבן תורה שלה, ומשפחה של תורה, והיא תגיע לעבודה, היא תהיה מאוד נאמנה, היא לא מחפש, היא לא מסתכלת לצדדים, לא פוזלת איפה היא שלמו, לאיזה מקום עבודה היא יכולה לעבור, שישלמו לו יותר, מוסר עבודה מאוד גבוה, ואני מכירה לא מעט מעסיקים חרדים וחרדיות, ומשבחים את מוסר העבודה הגבוה. וזה באמת במילה אחת מה שציינת את הנאמנות, על מגוון ההשלכות של נאמנות, זה המעסיקים מקבלים וגם מאוד מאוד מעריכים את זה. לצד זאת, ומאוד מאוד עצוב לי לומר ולהודות שהחרדים, ובעיקר בעיקר החרדיות, מאוד מנוצלות, יודעים את המצוקה שלהן, יודעים שיש יותר היצל ביקוש בתוך החברה החרדית, ושנאלצות לצאת, ושהן חייבות להביא פת לחם הביתה, יהיה מה שיהיה, ועובדות הייטק חרדיות, מתפרנסות, מרוויחות שליש, מאשר עמיתותיהן החילוניות, שעובדות באותה עבודה, ומנצלים את זה, כי כשחברת הייטק פותחת ליד ריכוז חרדי חברה, וצובעים אצלה על הדלתות נשים שמתחננות לעבודה, הם משלמים פחות, שני שליש פחות ממה שהם ישלמו בתל אביב, ויקבלו עובדות עם נאמנות גבוהה, ושלא יעברו מחברת הייטק אחת לשנייה, אבל הנשים האלה מנוצלות מאוד, וזה דבר שמאוד קשה לי לדבר עליו, להכיל אותו, זה ממש ניצול, זה פשוט ניצול כפשוטו.
קודם כל זה אי צדק משווע, ואני חושב שזאת נקודה מאוד חשובה, כי השיח הזה של הכנסת חרדים לשוק העבודה והחשיבות לצמיחה וכו', מסתיר לפעמים שמה שקורה זה שעל ידי הכנסת חרדיות וחרדים לשוק העבודה, פשוט מגדילים את הרווחים של המעסיקים על ידי כך שמספקים להם כוח עבודה יותר זול.
לחלוטין.
זו נקודה אחת. ונקודה שנייה, ותכף אני אשמח גם לשמוע ממך את הפן, את נקודת הראות מתוך החברה החרדית, אבל נקודה שנייה זה שבהייטק אין התארגנויות עובדים. כי אם היו, זאת אומרת, הרבה מעבודה, אם לא הרוב, זה על בסיס חוזים אישיים. וברגע שההעסקה היא על בסיס חוזים אישיים, המעסיק יכול לשלם לעובדים שונים משכורות שונות, סכומים שונים. עכשיו, זה אחרת במקום שיש הסכם קיבוצי, או אפילו הסכם ברמה של המפעל, אבל הסכם שקובע שכל העובדים שעושים את אותה עבודה, מסתכרים את אותו השכר. זאת אומרת, פה יש בעיה כפולה. מצד אחד, ניצול של המצוקה הגדולה של המשפחות החרדיות, ומצד שני, מצב בו יש ענפים שאין התארגנות עובדים, שהייתה יכולה להגן על העובדים האלה. ופה יש לי שאלה, האם במידה והיו נכנסים למקום שהוא מאוגד, היום אז נשים חרדיות וגברים חרדים היו מוכנים להתאגד? אני יודע שדרך אגב, כוח לעובדים, למשל, בתחום המשפחתונים, הצליחה להביא נשים חרדיות ונשים פלסטיניות, אזרחיות ישראל, ונשים בפריפריות, להתאגד ולהתארגן על מנת לשפר את מצב התעסוקה שלהן. האם את מודעת או שומעת על תהליכים כאלה?
נגעת בנקודה סופר חשובה, שהסיפור ההילתי-חרדי מנוצל פה על ידי עסקנים בצורה מחפירה. אני כבר אפרט, אבל לפני זה אני רוצה לומר, דיברתי על הניצול של העובדות החרדיות שהן יוצאות החוצה, דיברנו על המעסיקים הלא חרדים. חשוב לי לציין שגם בתוך החברה החרדית הנשים האלה מנוצלות. ברגע שאנחנו מדברים על שוק שיש בו יותר היצע מביקוש, סליחה, שהביקוש עולה על ההיצע, אז יש ניצול, זה כוח השוק. ואז אישה עובדת בעמותה או חנות או מה שלא יהיה פה בבני ברק, מגיע סוף חודש, הוא לא משלם בזמן, היא באה אליו, הוא אומר לה, תקשיבי, עוד 3 חודשים יהיה לך את הכסף, את רוצה, תעזבי, יש לי תור של 10 נשים אחרות שיכנסו במקומך, והיא אין לה מקום אחר, אז היא נשארת שם בלית ברירה, זאת אומרת, הניצול של התבלבלתי קודם, זאת אומרת, ההיצע של הנשים החרדיות כל כך גדול, שזה מביא לניצול גם בתוך הקהילה החרדית. כי היו מאוד מאוד פשוט, תלכי, יש לי 10 אחרות, 20 אחרות.
אני זוכר שלפני כמה שנים, תנועת עומדים ביחד הייתה מעורבת במאבק של עובדות חרדיות בגנים בירושלים, בגלל שבאמת ניצלו אותם ועבדו בתנאים מאוד 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 קשים.
אז ככה, דבר ראשון, אם אני יכולה לומר, מורה חרדית מרוויחה פחות ממורה מקבילתה לא חרדית, למרות שמבחינת המדינה, הן תתוקצבנו אותו דבר. יש ניצול לאורך כל הדרך בכל הענפים. ספציפית לגבי גננות, היה סיפור מאוד כואב, שרשת מאוד גדולה חרדית לפעוטונים וגנים, כל שנה פיתרה את כל הגננות, כדי שלא לצבור ותק, שלא תצבור נוותק ולא יצטרכו לשלם להן ותק. אז מדי שנה פיתרו את כולן, ועל זה היה ניסיון התאגדות. וזה נושא שבמיוחד, זה זיכרון מאוד קשה בחברה החרדית, הסיפור הזה של הניצול שכל שנה פיתרו מאות או יותר נשים, כדי לא לשלם להן את המחויבויות החוקיות. לגבי התאגדות, אני הייתי, דיוויתי מהצד, כמעט כצופה, ניסיון של התאגדות של עובדות, ואני לא רוצה לנקוט בשם, אבל של מקום העסקה רפואי חרדי מאוד גדול. ההנהלה ניצלה את ה-DNA החרדי ואת התמימות הדתית, והביאה מכתבים והוראות מרבנים שאסור להתאגד. עכשיו, חלק מהאנשים הבינו שזה ניצול ציני של עסקנים את הרבנים. הרי יש אמרה, לפחות אצלנו, שאומרת, הרב עונה לפי איך ששואלים אותו. אפשר לשאול שאלה כך, ואפשר לשאול שאלה בצורה אחרת, ובצורה שאני אשאל כך אני אקבל את התשובה. וכשהלכו לרבנים, ואני לא יודעת מה סיפרו להם, הצליחו בעורמה או לא בעורמה להוציא מכתבים לרבנים, שאמרו, שהורו לעובדות בעיקר, שאסור להתאגד, זה היה תחת הסתדרות העובדים, באותו מהלך ספציפי. ויש נשים שבאמת נמנעו, אמרו, יש מכתב מהרבנים שאסור, אז איך נעשה? ויש נשים שהבינו שזה ניצול ציני של רבנים, רק הכוחות המנצלים, אם זה חרדים, ומחוץ לחרדים, עושים הכל שלא יתאגדו ושלא יהיה כוח, ומנצלים את כל האפשרויות הדתיות, התרבותיות, של ההיצעה, ובסופו של דבר, בשורה תחתונה, אישה החרדית, נכון ש-81-82% מהנשים החרדיות עובדות, אבל אני לא יכולה בשום צורה שהיא להשוות אותן ל-85% מהנשים בחברה הכללית שעובדות, כי תנאי השכר ותנאי החיים שלהן הרבה יותר מורכבים. מבחינת עבודה הן מרוויחות הרבה פחות בממוצע, וצר לי שעל זה לא מדברים, מדברים על אחוז החרדיות העובדות, לא מדברים על פערי השכר בינן לבין הלא חרדיות.
לגמרי.
שזה נתון קריטי בעיניי, וגם אנחנו רואים באקדמיה, זאת אומרת, הרבה פחות חרדים באקדמיה, והרבה חרדים נושרים מהאקדמיה, ורוב מי שהולך לאקדמיה הן נשים, ועדיין זה לא מצליח להעלות את ה... לשפר את ה... באופן משמעותי ומובהק את הנתונים האלה. וכשאני מסתכלת על הוגנות של מעסיקים, על יושרה, אני לא יודעת איפה היא נעלמה, התעדתה, הכל כסף, ממש דני, הכל כסף. אין אנושיות, אין מוסר, אין הוגנות, יש כאן נשים מסכנות שאפשר, נזקקות לצורך העניין, הן מפרנסות כמעט יחידות, צריכות כסף, יאללה, נעשה עליהן קופה.
אבל דרך אגב, זה לא רק, לפחות לפי המאמר הזה, זה לא רק נכון לגבי מעסיקים חרדים, זה נכון גם לגבי מעסיקים לא
כן.
חרדים.
לא, דיברתי המאמר... כללי, כללי, כן, כללי כן. אני מדברת, ממש כן. לא רק חרדים. אני אומרת, ברגע שיש יותר נשים חרדיות ממקומות עבודה, זה הפך לפתח גדול מאוד לניצול.
כן, ויש... לדבר הזה יש רק שתי דרכים להתמודד איתם. אחד זה התאגדות, והשנייה התערבות מדינתית ורגולציה. אלה שתי הדרכים האפשריות.
שעל התארגנות דיברנו, ועל רגולציה, נראה לי שזה לא הדבר האחרון שמעניין את המדינה, זה לא מעניין.
הייתי אומר, אחרי האחרון, הרי כל השיח של החזרת, של הכנסת חרדים, בין היתר, בא להשיג בדיוק את המטרה הזאת, הוזלת כוח האדם עבור המעסיקים.
כן, וגם ההתהדרות בזה ש-81% מהנשים החרדיות עובדות, זה נתון שיש בו כל כך הרבה בעייתיות במהות שלו, מבחינת כמה הן מרוויחות ואיך מתייחסים אליהן, שהוא מצד אחד נותן לאנשים לישון בשקט, משרד הכלכלה יכולים לישון בשקט, הנה הגענו ליעד האידיאלי שצפינו אותו רק ב-2030, אבל אף אחד לא כן. באמת מסתכל על הלב של העניין הזה, וזה בהחלט מאוד מדאיג שהמדינה משקיעה מאות מיליונים בסיפור של תעסוקת חרדים, ולא קורים הדברים שצריכים לקרות, לא אחוז החרדים הגברים לא עולה, ואחוז הנשים שעובדות, הנשים העובדות מנוצלות, זו שאלה למה לא עוצרים ועושים תהליך ארוך של חשיבה, איך באמת אפשר לעשות פה שינוי, כי כבר מושקעים מאות מיליונים רק מכספי מדינה, מכספי פילנטרופיה מושקעים עוד מאות מיליונים, אני חושבת מדובר בסכומי עתק שמושקעים בסיפור של חרדים ותעסוקה. בשטח אין לי מושג איפה, מה ההשפעה בפועל של כל ה...
אני אגיד לך, אני חושב שאחד הסיבות שלא עושים את העצור זה שכל המטרה היא, זאת אומרת, זה להסתכל על המדיניות רק מנקודת המבט של עליית התמ"ג, התוצר המקומי הגולמי.
כן, כן.
ואז פה יש קשר בין אחוז החרדים והחרדיות שנכנסים לשוק עבודה לבין עליית התמ"ג. אבל אם הדגש הייתה לא, היה לא רק על עלייה בתמ"ג, אלא איך התמ"ג מתחלק בין האנשים השונים, בין הקבוצות השונות, בין המגדרים השונים, אז היה צריך להתמודד עם השאלה הזאת. אבל שוב, זה לא חלק מהמדיניות המקרו-כלכלית של ממשלות ישראל לאורך שנים, על גבי שנים, ששני המדדים כמעט הבלעדיים שמסתכלים עליהם זה צמיחה ואינפלציה. אם היו אומרים ליד צמיחה ואינפלציה אנחנו צריכים לראות גם ירידה של אי שוויון, ירידה של עוני, אז השאלות של ניצול העובדות החרדיות הייתה צריכה להיות שאלה מרכזית.
נכון, ואני רוצה לומר אמירה שהיא לא מחקרית, אבל מידיעה ברורה, כבת לקהילה החרדית, שלא מעט חרדים היו רוצים ללכת לעבוד, והשיח של מימוש עצמי כבר נשמע היום גם אצל גברים וגם אצל נשים, ועם חשיבה נכונה, שקצרה עירייה מלדון עליה כאן, ואני חושבת שזה באמת דורש עצירה ושיח מעמיק וחכם ורגיש תרבות, בהחלט היה אפשר לעשות שינוי, גם באחוז החרדים שהולכים לאקדמיה, וגם באחוז החרדים וחרדיות כמובן, וגם באחוז החרדים וחרדיות שרוצים ויכולים לצאת לשוק העבודה, וצריכים, כי בסוף מדינת ישראל חייבת גם את החרדים בתוך שוק העבודה. אין לה פריבילגיה לוותר עליהם אם המדינה רוצה להמשיך או להתחיל ולסגסג או להמשיך ולסגסג.
אבל אסור שהצורך הזה יתורגם לניצול של כוח עבודה זול.
זה צריך,
אחד. זאת אומרת, החרדיות והחרדים לא אמורים להיות הגרסה הישראלית לעובדים המנוצלים במזרח הרחוק. הם אמורים להיות חלק מכוח עבודה.
זה נכון, ואני אומרת גם את האחוז של החרדים העובדים, הגברים, בעבודה נכונה, זה חייב לעלות, אמור לעלות וחייב לעלות, וכאן זה נקודה נוספת שלא דיברנו עליה, ומאוד חשוב לציין אותה, לא מעט חרדים עובדים בעבודות בתוך הקהילה בלי תלוש. זה לא ש-50% לא עובדים, בעבודות כמו ספרי סתם, כותבי ספרי תורה, תפילין ומזוזות, שיעורים פרטיים, דרייברים, יש המון המון עבודות בתוך הקהילה שמשמשות להשלמת הכנסה לגברים חרדים. או גם נשים, יש מטפלות, פעניות, פעניות זה נשים שמסדרות פעות. ויש המון עבודות שהן תוך קהילתיות, זה נכון שהמדינה לא מקבלת מס מזה, וזה יכול להכעיס הרבה מאוד מהמאזינים והמאזינות שלנו, אבל אנחנו כאן משקפים את המציאות, וצריך להבין שזה לא שהילדים הולכים לישון רעבים, לא כל יום הם הולכים לישון עם עוף או בקר, אחרי שהם אכלו באותו יום את עוף או בקר, אבל החרדים, אנחנו קהילה מאוד מאוד פרגמטית, ואם אין אפשרות לצאת לעבוד בחוץ, אז אני אמצא עבודה בתוך הקהילה, גם אם נגיד את המילה הזאת, בשחור, אבל אני אביא השלמת הכנסה הביתה. לא אני ציפור הגוטמן, אני מדברת על כל של הקהילה. וזה אמירה של קהילה שחיה באמת בתודעה של הישרדות ובחוסר שיתוף פעולה עם המדינה, שמרגישה שהיא לא חלק מהמרחב ולא חלק מהמדינה, לא בזכויות ולא בחובות. יהיה מי שיאמר, על מה אתם מדברים, זכויות כמו שלכם, איפה יש בנמצא, אבל אם אנחנו מסתכלים על התחושה הסובייקטיבית של הקהילה, אין תחושה שאנחנו חלק מהמדינה, לא בזכויות ולא בחובות, דיברנו על זה כבר, מדינה בתוך מדינה.
נכון, לגמרי, ואני חושב שאלינו פה כמה נקודות חשובות, ואני מניח שבמהלך כמו שאת אומרת, הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד רחב, ואני בטוח שבמפגשים בעתיד נוכל לחזור לנושא הזה ולדסקס היבטים אחרים, אבל זה, אני חושב שנתת לנו ציפורה באמת, למי שלא מכיר את הקהילה מבפנים, מספר נקודות גם ללמידה וגם לחשיבה על הסוגיה של תעסוקה. אז תודה רבה.
תודה, תודה.
ואנחנו ניפגש בעוד 3 שבועות, ואנחנו מזכירים למאזינות ולמאזינים שהפודקאסט מה לעשות עכשיו הוא חלק ממערך המדיה רוזה מדיה, ואנחנו מזמינים אתכם ואתכן לעשות מנוי לרוזה מדיה כדי לאפשר לנו להגיע ליותר ויותר מאזינות ומאזינים. Thank you.